שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, שבוע פרשת קורח תפשינתי. ויקח קורח בן יצהר בן קעת בן לוי ודתן ואבירם. אומר רשי, בן קורח בן יצהר בן קעת בן לוי, אבל יעקב לא נזכר כאן. למה יעקב אבינו לא הוזכר? כפי שביקש רחמים, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. במחלוקת הזאת אני לא רוצה שהשם שלי יוזכר, ואיפה כן הוזכר השם שלו? אומר רשי, כאשר הלוויים בספר דברי הימים הוזכרו, שם דווקא כן כתוב, קורח, יצהר, חברון, סליחה, קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן יעקב. אבל כאן לא נזכר יעקב אבינו בגלל המחלוקת. יש כאלה שמסבירים מה נפקא מינה ליעקב אבינו, אם יהיה כתוב השם שלו, לא יהיה כתוב, כולם הרי יודעים שזה שהוא עשה בפו, אז מה נפקא מינה? והתשובה היא שכשמזכירים את יעקב אבינו במחלוקת, אז העונש לקורח הוא עוד הרבה יותר גדול. כמו שכתוב בשלה הקדוש לגבי התוכחה שבספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, כתוב שם תוכחה ארוכה מאוד, ואז כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור, והארץ אזכור. מיד אחרי זה הפסוק הבא, והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה בהשומה מהם. פלא פלאים, הרי הכללה היא כללה, התוכחה היא תוכחה, ואז אתה אומר, וזכרתי את בריתי יעקב, לכאורה נגמר, די, הנה, עכשיו הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, ואומר, שלמרות הכל הוא יזכור את אברהם, יצחק ויעקב. אז למה מיד אחר כך ממשיכה עוד פעם הכללה התוכחה, והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה? על זה מסביר השלה הקדוש, שפעם תפסו שני גנבים ביחד, הביאו אותם לבית המשפט, והשופט שואל את הראשון איך קוראים לך, הוא אומר ג'יקו. ומי זה אבא שלך? הוא אומר גם כן איזה שם כזה. ותגיד לי, איפה אתם גרים? הוא אומר לו, ברחוב הקרקס, פינת הלוליין. אומר השופט, בסדר, נתקבל חצי שנה על תנאי ואלף שקל קנס. מיד אחריו מכניסים את השני, שואל אותו השופט, איפה, מי אתה? קוראים לי ישראל. ומי אבא שלך? אומר, אבא שלי זה יעקב. מה יעקב? הרב של בית הכנסת? כן? ורגע, אז מי זה סבא שלך? סבא שלי זה, איך קוראים לו? יצחק. יצחק? הרב של העיר? רגע, ומי זה האלטר זיידה? הסבא הגדול? אברהם? הרב של המדינה? 10 שנים בפנים, פלוס 500,000 שקל קנס. אומר לו, רגע. אנחנו גנבנו ביחד, תפסו אותנו ביחד. איך אתה נתת לו 50 שנה על תנאי? ורק 1,000 שקל קנס ולי הפוך? הרבה יותר? אמר לו, רבי חביבי, אני עוד זוכר את אבא שלו, כשהייתי סטאג'ר, הכנסתי אותו פעם ראשונה לכלא. זה גנב בן גנב, מה אתה רוצה ממנו? איפה הוא התחנך? מה הוא למד? מה הוא ראה? אבל אתה? כל המשפחה שלך רבנים? איך נהיית ככה? אומר השלה הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר, כזאת תוכחה קשה, ואז הוא אומר, רגע, אולי אתם בנים של גנבים, אז לא מגיע לכם כזה עונש? אז הוא אומר, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. היה לכם כאלה סבות, אם ככה, והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה, איך הגעתם לדרגות כאלה? הרי היה לכם יש לכם כזאת משפחה, כאלה אבות. יוצא שכשמזכירים את האיחוס במקום שהאדם עצמו מתנהג לא כראוי, אז האיחוס הוא לא איחוס, אלא ההפך מזה, יותר גרוע. אם ככה אותו הדבר פה, יעקב אבינו ביקש שלא ייזכר שמו על המחלוקת, כי אז העונש של קורח יהיה יותר גדול. אם סבא שלך זה יעקב, איך הגעת לדרגות כאלה? איך הגעת לכזאת מחלוקת? מה קרה לך? אומר על זה רב מאיר שפיר מלובלין, כתוב בגמרא במסכת קידושין בדף פי ב', אי אפשר לעולם בלא בסם. מה זה בסם? אדם שמוכר בוסם. ואי אפשר לעולם בלא בורסקי. מה זה בורסקי? אדם שמעבד אורות, והסירחון שם גדול מאוד. אבל אי אפשר בלי זה ואי אפשר בלי זה. אשרי אדם שרואה את הוריו באומנות מעולה, ואוי לו לאדם, למי שרואה את הוריו באומנות פגומה. אומר מאיר שפירא, אפשר לפרש את הגמרא הזאת על העניין שלנו. אוי לו למי שרואה את הוריו כשהוא באומנות פגומה. הרי ההורים שלך זה הורים שלך, סבא שלך זה סבא שלך. אבל אשרי מי שרואה את הוריו באומנות טובה, באומנות מעולה, כשאתה בעצמך מעולה, אשריך שיש לך כזה ייחוס. אבל אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה, כשהוא עצמו באומנות פגומה, אז אוי ואבוי לו עם הייחוס הזה. הייחוס הזה הופך להיות נטל במקום להיות משהו שעוזר בחיים. עוד בעניין הזה של ויקח קורח והמחלוקת, אמר על זה רב דניאל מובשוביץ מקלם, ראש התלמוד תורה בקלם. אמר, יש אדם שמקנה, הרי רשי אומר, מה ראה קורח? התשובה היא, הוא ראה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אמר, אחי אבא, ארבעה היו. היו ארבעה אחים, מי הם? אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עוזיאל הוא הבן הכי קטן, אמרם הוא הבן הכי גדול, והשני הוא יצהר. עכשיו, אני הבן של יצהר. אמרם שהוא הבן הגדול, מה קיבל? יש לו בן אחד שהוא מלך, משה רבינו. יש לו בן אחד שהוא כהן גדול. עכשיו נותנים את הנשיאות של שבט לוי. למי מגיע את זה? לבן של יצהר שהוא השני. מה פתאום משה רבינו קפץ עם הכיבוד הזה עד עוזיאל? טוב, אז לכן הוא נתקנה, וכשהוא היה כבר בקנאה, אז הוא ידרדר למה שקרה. אומר רב דניאל מובשוביץ, כל הנושא של קנאה, אומר אדם מקנה בנשר שיש לו כנפיים והוא יכול לעוף גבוה. תגיד, אז מה אתה רוצה? שלך יהיה כנפיים, נכון? אתה יודע איך תראה אדם עם כנפיים? אתה תהיה בעל מום. בשביל נשר, כנפיים, זה מה שמתאים לו. אתה רוצה כנפיים כמו נשר? הרי אתה תהיה בעל מום. אדם רואה שלשני יש, והוא בטוח שלמה לי לא. אומר רב דניאל מובשוביץ, אבל זה לא נכון. אם הקדוש ברוך הוא נתן לו ולא לך, זאת אומרת שאם היה לך את התכונות האלה שאתה מקנה, או אם היה לך את הכסף הזה שאתה מקנה, או אם היה לך את כל מה שאתה רוצה, לך זה היה מום. אדם לא יכול לבקש כנפיים, יהיה לך כנפיים ואתה בעל מום. איי, למה הוא יש לו? בשבילו זה מתאים, לך לא. כך אומר רב דניאל מובשוביץ. וזה מזכיר את מה שכתוב בספר חסידים, שתרנגולת שקראה קוקוריקו כתרנגול, צריכים לשחוט אותה מיד. אז מספרים שהיה פעם בעל הבית אחד שהיה לו הרבה תרנגולות, והיה לו תרנגול אחד שהיה קורא כל בוקר קוקוריקו ומאיר אותו מהשינה, והוא אהב את זה. אז הוא היה מפנק אותו, את התרנגול. אמרו התרנגולות, למה הוא מפנק אותו, את התרנגול? כי הוא עושה לו קוקוריקו. אז בואו נעשה גם אנחנו קוקוריקו. אמר להם, אוי ואבוי, אם אתם תעשו קוקוריקו, ישחטו אתכם מיד. למה? אתם תרנגולות, ותרנגולת שקראה כתרנגול, אז שוחטים אותה. אדם לא יכול לבקש שלהיות כמו שההוא. ההוא זה מה שמתאים לו, והוא עושה קוקוריקו, זה בסדר גמור. אתה תעשה קוקוריקו, ישחטו אותך מיד. על הדרך הזאת אומרים שהיה פעם רעב בג'ונגל. לא היה אוכל. הדוב כבר הוריד 20 קילו מהמשקל שלו, אז הוא החליט ללכת להיות בגן חיות. הוא הלך לגן חיות, דופק בדלת, אומר שלום, אני רוצה להיות פה בתצוגה שלכם, בתור דוב. אמרו לו, אנחנו לא צריכים דוב, אנחנו צריכים כרגע, חסר לנו קוף. אומר להם הדוב, אז מה אני יכול לעשות, אבל אני דוב. אמרו לו, לא, זה לא נורא. אנחנו פשוט נשים עליך חליפה של קוף, ואנחנו נלמד אותך לעשות תרגילים כמו שקוף עושה, אתה יודע, להשפריץ מים על הילדים, לטפס קצת על הגדרות, ואתה תהיה קוף. אמר, בסדר, מוכן לנסות. נתנו לו חליפה של קוף, התחיל לעשות לו תרגילים, מה זה קשה בשביל דוב לטפס על גדרות? קשה לו מאוד, אבל מה לא עושים בשביל פרנסה? אחרי שבועיים אימונים, הוא התחיל לכהן בתור קוף, והיה מצוין. הבעיה הכי גדולה הייתה, שבערב הביאו לו 4 קילו בננות. עכשיו, מה הוא אמור לעשות עם בננות, ריבונו של עולם? הוא דוב. אחרי שבוע אמר, גמרנו, היום ב6 בערב סוגרים את הגן חיות, אני יוצא מהכלוב, הולך לחפש אוכל. באמת, ב6 בערב יצא מהכלוב, התחיל להסתובב, פתאום הוא רואה כלוב של דובים. נכנס פנימה, רואה שם איזה דוב שוכב כמו איזה בר מינן, אומר לו הקוף דוב, אחי, מה קורה? אומר לו הדוב, אני לא אחיך. הוא אומר לו, מה להסתכל עליי ככה? אני לא קוף, אני באמת דוב, זה רק חליפה. אומר לו הדוב, נכון, אבל אני לא דוב, אני קוף, זה רק חליפה. שואל אותו הקוף, מה זאת אומרת? אומר לו, תשמע, לפני שנתיים, היה רעב בג'ונגל. באתי לפה, אמרתי שאני רוצה להיות בתצוגה שלהם בתור קוף. אמרו לי, לא צריכים קוף, צריכים דוב. שמו לי חליפה של דוב, אני שוכב פה, לא צריך לעשות כלום. הבעיה הכי גדולה זה שבערב, הם נותנים לי פה כמויות של בשר, תסתכל, תראה את הערימה הזאת, אין לי מה לעשות עם זה. אומר לו, הקוף דוב, לדוב קוף, אז אם ככה, בוא נחליף. שמע, זה מה משין והגפן, בין והגפן, בוא נחליף תפקידים. פשוט כל אחד יוריד את החליפה ונהיה מי שאנחנו באמת. אומר לו הקוף דוב לדוב קוף, אבל תשמע, אני לא רוצה לעשות זה בלי רשות, אז בואו נחכה לבוקר, ניגש למנהל, נגיד לו, הוא יסכים. בבוקר הם ניגשו למנהל, אומרים לו אנחנו רוצים להתחלף, אומר להם המנהל, לא יקום ולא יהיה, על גופתי המתה, כל זמן שאני פה, אתה תמשיך להיות קוף דוב, ואתה תמשיך להיות דוב קוף, אתה תאכל בננות ואתה תאכל בשר. אומר לו הקוף דוב, אדוני המנהל, אתה מדבר כמו חמור. אומר לו, מאיפה ידעת? אז הוא אומר, מה פירוש, מאיפה ידעתי? אומר לו המנהל, תראה, לפני 4 שנים היה רעב בג'ונגל, באתי לפה, אמרתי שאני רוצה להיות בתצוגה בתור חמור. אמרו לי שהם לא צריכים חמור, הם צריכים מנהל. ככה זה נראה, כשכל אחד רוצה להיות מה שהוא לא. כל אחד רוצה להיות מה שהשני. כל אחד בטוח שמה שהשני, זה מה שיהיה בשבילו טוב. אבל זה לא ככה, אומר רב דניאל מובשוביץ, אין לך מה לקנא בשני, כי מה שיש לשני בשבילך זה מום. אתה לא יכול לבקש כנפיים, כי כנפיים בשבילך זה מום. לנשר זה מתאים. עכשיו, על הדרך נסביר. למה באמת קורח לא צודק? למה באמת דלגו עליו בחלוקת התפקידים? אז בעצם זה לא שאלה, כי התפקידים האלה חולקו על פי השם. אבל מה העניין באמת, בלשון מדוברת, מה היו הקריטריונים לחלוקת התפקידים במדבר? והתשובה היא, מסירות נפש בשביל כלל ישראל. אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הבן אדם השקיע את כל כולו בלעשות שלום בית. כתוב במנורת המאור, 80,000 ילדים ששמם אהרון הלכו אחרי מיטתו של אהרון כשהוא מת. 80,000 ילדים ששמם אהרון, שנקראו ככה כי הם נולדו אחרי שהוא עשה שלום בית במשפחה שלהם. זה נקרא מסירות נפש של כלל ישראל. ומה עם עוזיאל? עוזיאל. כתוב בפסוק בפרשת שמיני, כשמתו נדב ואביהו, אז כתוב, ויומר משה ויומר משה לא זוכר עכשיו את שמותם, בני עוזיאל דוד אהרון. שואל המדרש, דוד אהרון? מישהו צריך להגיד לי שהוא דוד של אהרון עוזיאל? וכי אנחנו לא יודעים? הרי הם היו 4 אחים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אז ברור שעוזיאל הוא הדוד של אהרון. למה התורה צריכה לציין את זה? דוד אהרון. אלא אומר המדרש, להגיד לך שכמו שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כך היה עוזיאל עושה את אותם הדברים. אז אתה שואל, רגע, ומה איתי? מה איתי? אני קורח, למה לא מגיע לי? רק שנייה, בוא נעשה חשבון מה איתך באמת. כתוב שהוא היה עשיר קורח, נכון? עשיר כמו קורח. ולמה? כי במצרים הוא מצא את האוצרות שמתמן יוסף. יוסף התמין שלוש אוצרות במצרים, אחד מהם התגלה לקורח, וקורח הוציא ממצרים 300 פרדות לבנות נושאות רק את המפתחות של האוצרות שלו. אבל בגמרא כשכתוב שהוא לקח את המפתחות האלה על פרדות לבנות, אז שואלים למה דווקא על פרדות לבנות, שואל המהרש"א. למה לא על חמורים כמו כל עם ישראל, הרי לקחו כולם חמורים לוביים. עונה המהרש"א, כתוב בגמרא במסכת חוליין בדף זין ח' שפרדה לבנה שנותנת ביתה, המכה לא מתרפאת לעולם. אתה מבין את קורח? קורח עושה חשבון, למה לי לשלם על שמירה שעל המפתחות האלה? אני אקח פרדות לבנות, ואם ייגש מישהו, הוא יקבל כזאת ביתה שיותר אף אחד לא ייגש. אז כשאהרון מוסר את נפשו בשביל כלל ישראל, כשעוזיאל מוסר את נפשו בשביל כלל ישראל, אתה מוסר את כלל ישראל על נפשך. אבל כשמחלקים שישי, אתה בא לשאול למה לא מגיע לך. אדוני, משפחולוגיה, זה שאתה הבן של יצהר לא עושה אותך ראוי לתפקיד. זה לא עושה אותך ראוי לתפקיד. בשביל לקבל תפקידים במדבר על פי השם, צריך מסירות נפש בשביל כלל ישראל. מה אתה עשית בשביל כלל ישראל? מה אתה מוכן למסור נפש בשביל יהודים? זה השאלה. עכשיו, כולנו יודעים מה שחזל אומרים, שקורח היה אדם גדול מאוד. הוא היה מנושאי הארון. כלומר, הוא היה ממש אדם, אדם שלוקח את הארון, והארון היה נושא את נושאיו. וקורח היה בעל רוח הקודש. וחזל אומרים שלמה הוא עשה את כל הבלגן הזה, אינו התעתו. מה יש? הוא ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו, משמואל הנביא, שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון, אמר, בשבילו אני נמלט. כלומר, אני אצא מהעניין הזה חי, ואני אהיה כהן גדול. ולא רק זה, אלא גם חבדלת משמרות כהונה עומדות מבני בניו, כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר כל אלה בנים להימן. אמר, אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום? לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם עובדים, כולם ימותו, רק אחד נמלט, רק אחד יישאר. אבל מה הוא עשה חשבון? האחד הזה זה אני. למה? הרי הנה שמואל הנביא יצא ממני, חבדלת משמרות כהונה יצאו ממני שכולם מתנבאים ברוח הקודש. נו, אני אדום? על המילה הזאת ואני אדום יש הסבר יפה מאוד ששלח לי הרב יעקב ישראל שטיינהויז, מאוד מאוד יפה. הוא אומר שני הסברים מה זה ואני אדום. אדום אפשרות אחת זה מלשון שתיקה, כמו וידום אהרון. מה שייך פה שתיקה? פשוט מאוד, קורח אמר, מה זה נביא? נביא זה אדם שאומר נבואות. ולמה נקרא שמו נביא? על שם ניב שפתיים. הנביא מתנבא, הוא אומר את מה שהשם אמר לו, וזה נקרא ניב שפתיים. אז אמר קורח, יצא ממני שמואל הנביא, יצא ממני חבדל את משמרות כהונה שכולם מתנבאים ברוח הקודש, ואני אשתוק? אני לא אהיה נביא. אני צריך עכשיו לקחת את הדרגה היותר גבוהה, ועל ידי זה גם אני אתנבא. ואני אדום? לא, אני אתנבא. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר הרב שטיינהויז, כתוב אצל בגמרא במסכת ברכות בדף י' ח' שזעירי, זעירי זה שם של המורה, הפקיד אצל הוא היה מתחסן באיזה מקום, היה ישיבה, והוא התחסן אצל איזה בעלת בית, אז הוא הפקיד אצלה כסף. וכשהוא חזר מהישיבה, אז בעלת הבית מתה, והוא לא ידע איפה הכסף. אז הוא הלך לבית הקברות, והיא אמרה לו, איפה נמצא הכסף הזה? אחרי שהיא מתה, כן? הוא דיבר עם הנשמה שלה. עכשיו, אבל היא אמרה לו עוד משהו. היא אמרה לו, כשאתה תבוא חזרה, תגיד לאמא שלי שתשלח לי מסרק וקוקיות בשביל לשים בשערות. אומרת הגמרא, מה היא צריכה שם מסרק? לא, היא רצתה שאמא שלה תצטער. כי היא רצתה את ההרגשה הזאת שמצטערים על זה שהיא מתה. אבל רואים מפה שהמיתים יודעים מה שנמצא אצל החיים. רוצה הגמרא לא... עכשיו הגמרא אומרת, מי אמר שהמיתים יודעים מה שאצל החיים? כלומר, שהאמא שלה תצטער אז היא תדע מזה והיא תרגיש טוב מזה? מי אמר? אולי... אולי באמת המיתים לא יודעים. ומה שהגמרא, רגע, שכחתי להגיד עוד איזה גמרא כאן, הגמרא אומרת ששמואל, אבא שלו גם כן, היה לו איזה כסף של יתומים, ואבא נפטר ולא אמר לשמואל. התחילו להגיד, הנה שמואל גנב, אבל הוא הלך לבית כברות, ושאל את אבא שלו איפה הכסף הזה, והוא אמר לו. ואז הוא ראה את אבא שלו צוחק ובוכה. אז הוא אמר לו, למה אתה צוחק ובוכה? אז הוא אמר לו, בוכה, כי אתה עוד מעט צריך להגיע הנה, אתה תמות. ואני צוחק, כי אני יודע לאיזה מקום אתה עומד להגיע, אז אני שמח. אומרת הגמרא, הנה, המיתים יודעים מה שנעשה אצל החיים. אומרת הגמרא, מה פתאום? אולי דומה הוא זה שמכריז. באמת הם לא יודעים מה שפה, אבל שם דומה יכריז. אומר רש"י, מי זה דומה? מלאך שממונה על המיתים. והוא מקדים ומכריז, עכשיו יבוא פלוני. אבל יכול להיות ששאר דברים המיתים לא יודעים. ככה אומרת הגמרא. למדנו שהמלאך הזה שנקרא דומה הוא ממונה על המיתים, וזה מה שכתוב בתהילים, לא המיתים יהללו כה ולא כל יורדי דומה. דומה זה המלאך שממונה על המיתים. אז אומר הרב שטיינוי, זה יכול, אם ככה אפשר לפרש, שקורח אמר, הרי מה משה רבינו אמר? אחד יישאר חי וכל השאר מתים. אז מה, אז שואלים, אז איך אתה הולך לעשות את זה? התשובה היא, יצא ממני שמואל הנביא, חבדלת משמרות כהונה, ואני אדום? אני אלך אל דומה? אני איזה שימות? לא, בוודאי אני אנצל, בזכות שמואל וחבדלת משמרות כהונה. אבל הוא לא באמת לא ראה טוב, ודווקא הוא כן מת. אלה שני הפירושים לגבי ואני אדום. עכשיו, אבל יש כאן נקודה נוספת שצריכים לדבר עליה, והיא... קורח היה אדם גדול. אז מה קרה פתאום? מה קרה? אומרים בעלי המוסר, שאדם יכול להיות ממש גוולדיק. מה זה תלמיד חוכם וזה וזה וזה, רק מה קרה? הוא אף פעם לא טיפל בנקודה שהיא באמת בעייתית אצלו. אך למה הוא לא טיפל? כי הוא אף פעם לא נתקל בבעיה. אבל ברגע שזה מגיע, זה בום. רב שולם שבדון, אני זוכר, הסביר פעם שיש תותח באיזה מקום, תותח ישן עם אבק שריפה. אז הוא עומד שם ומחוסה, ואף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע, עד שביום אחד מישהו זרק שם סיגריה, ובום. אומר, ככה זה המידות. יכול בן אדם שיהיה לו מידה לא טובה, והוא אפילו לא מודע לזה, ואפילו לא טיפל בזה, כי הוא אף פעם לא הגיע לניסיון. אבל בא מישהו זרק סיגריה, דרך לו על היבלת ובום! אז מספרים שהיה פעם יהודי שנכנס לבקר איזה קרוב משפחה בבית חולים לחולי נפש, לא עלינו. אז הוא ישב והמתין, התיישב מולו בן אדם והתחילו לדבר. הוא מדבר לעניין, מדבר דברי תורה, מדבר פוליטיקה, מדבר זה, בן אדם ממש לעניין. עבר שם הרופא, ניגש אליו האורח, אומר לו, סלח לי, ראיתי פה בן אדם ממש לעניין, מה הוא עושה פה? אומר לו הרופא, אתה בטוח שהוא היה לעניין? ממש לעניין, אני אומר לך, 100%, 100% בן אדם. אומר לו הרופא, לא ראית משהו מיוחד? אומר, לא, לא, הכל בסדר. אומר, תחשוב טוב, אולי בכל זאת ראית משהו מיוחד אצלו? אומר, לא, לא, באמת לא ראיתי, אני אומר לך, בן אדם נורמלי. דבר מאוד לעניין. אומר לו הרופא, מדבר לעניין, כן, אבל ראית משהו? אומר, תראה, לא ראיתי שום דבר, אבל יש לו איזה תנועה משונה כזאת. אומר, כן, 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 איזה תנועה? אומר, מדי פעם הוא שם יד אחת על על המותן, ויד שנייה הוא מרים למעלה. אומר לו הרופא, זהו, זה הבעיה. אומר לו, מה זה הבעיה? בשביל זה שמים בבית חולים לחולי נפש? אומר לו, לא, הבן אדם הזה חושב שהוא קומקום. אז מדי פעם... הוא שם את היד אחת על המותניים כאילו זה הידית, היד השנייה הוא מרים למעלה כאילו זה המשפך. אומר לו האורח, רגע, וממתי הוא מאושפז פה? אומר, לא, רק מאז שהוא ניסה להרתיח מים. ככה זה הבן אדם. יכול בן אדם להיות נורמלי לגמרי. פש, מנושאי הארון, הוא ממש בעל רוח הקוידש, הוא זה. יש לו רק נקודה אחת, שכשנוגעים שם, זה מתפוצץ. פעם אחת הוא מנסה להרתיח את המים. והנה מה שקרה לקורח. קורח שפיקח היה, אבל הנה, הוא נפל. מה לומדים מפה? בן אדם צריך ללמוד מוסר, ולנסות לטפל בבעיות שיש לו בנפש, כי לכולנו יש חסרונות. ולכל אחד יש את הנקודה של שמה, שמה זה היבלת שלו. וכשילחצו זה יתפוצץ, אבל החוכמה זה למצוא אותה לפני כן ולרפא את היבלת. טוב, עכשיו יש לנו את ההמשך, אומרת התורה, ויקהל עליהם קורח את כל העדה. אומר רשי, ויקהל עליהם קורח את כל העדה, כל הלילה עמד קורח ודיבר דברי ליצנות, והסית את כל עם ישראל נגד משה רבינו. עכשיו, משה רבינו מה אמר? בוקר ויודע השם את אשר לו. זאת אומרת, הוא קיבה שבבוקר הכל יסתדר. למה, איך הוא קיבה? מה משה רבינו חשב שיקרה בלילה? בפשטות, הכוונה היא, בוא, עכשיו אנחנו עצבניים כולנו, בתוך הוויכוחים וזה, בוא נלך לישון, נרגע, ובבוקר נדבר עוד פעם. זה הפשטות של הדברים. אבל בספר שו"ת מקדשי השם של הרב מייזליש, אז יש לו שם גם על ספר שמות, והוא שואל, איך יכול להיות שבני ישראל הלכו לישון בליל מתן תורה, עד כדי כך שבבוקר משה רבינו היה צריך להעיר אותם? איך הלכו לישון בלילה כזה? איך לא התרגשו? אז הוא מביא בשם הרב מאפטה. אומר הרב מייזליש בשם הרב מאפטה, רב ישראל, האוהב ישראל מאפטה, שכשבן אדם ישן, אז הנשמה שלו הרי עוזבת את הגוף ועולה לשמיים. ואז יכול הצדיק לקחת את הנשמה ולשטוף אותה. לרפא אותה. לרפד אותה. יכול הצדיק לרפא את כל הנפש שלו. אבל כשהוא ער, אז הוא מפריע, הגוף כאן תופס מקום. כשאדם ישן, הנשמה עוזבת את הגוף, אז אפשר לעשות את זה. בני ישראל, אומר הרב אוהב ישראל מאפטה, בני ישראל הרגישו, איך אנחנו יכולים ללכת למתן תורה? איך? היינו לפני 50 יום במצרים. אנחנו חייבים ללכת לישון, ואז כשנשן, הנשמות יוצאות מהגוף, משה רבינו ייקח את הנשמות שלנו, ירחץ אותם, ירפא אותם, נוכל להגיע למתן תורה. זה הסיבה שהם הלכו לישון. כך אומר הרב מאפטה. לפי זה, אומר הרב מייזליש, משה רבינו קיווה, אמר להם בוקר ויודע השם את אשר לו. בואו נחכה לבוקר. מה יקרה עד הבוקר? תלכו לישון. הנשמות יצאו מהגוף. אני אשטוף אותם, קרה כאן משהו. אבל מה עשה קורח? ויקל עליהם קורח את כל העדה. כל הלילה עמד בדברי ליצנות, וממילא אף אחד לא הלך לישון. משה רבינו לא יכל לרחוץ להם את הנשמות, וזה מה שקרה. דבר אחרון להיום, משהו מאוד מאוד יפה מהרבי מבלז, רב שר שלום מבלז, שלח לי את זה הרב אברהם דוד. כשנבקעה האדמה וכולם התגלגלו פנימה, אז כתוב, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם. באמת מה היה צריך להיות כתוב לכאורה? נסו מקולם, לא לקולם. אז בתוספות יום טוב כתוב על זה שכשקורה משהו ויש בלגן, הרי כולם רצים לראות מה קורה, נכון? למה פה הם נסו? כי האדמה דיברה, זה הכוונה לקולם. האדמה פצתה את פיה, היא דיברה האדמה. מה היא אמרה? עכשיו הם כבר הגיעו לגיהנום במדור הראשון, עכשיו הם כבר במדור השני, עכשיו הם כבר במדור השלישי, ומזה אנשים ברחו. אבל הרבי מבלז, בשר שלום מבלז אמר, עם ישראל מיוחד בזה שהוא נקרא תולעת יעקב. ומה זה נקרא? אל תראי תולעת יעקב. איזה תולעת? מה קרה? התשובה היא, התולעת היא כל כך חלשה, אדם דורך עליה נגמר. אבל הכוח שלה הוא כל כך חזק שהיא יכולה להפיל ארזים. איך? בפה. היא קצת מחרסמת, קצת מחרסמת, עד שהארז נופל. כמו שהתולעת אין כוחה אלא בפיה, כך בני ישראל אין כוחם אלא בפיהם בתפילה. הגויים קיבלו את החרב, אנחנו קיבלנו את הפה. וממילא אומר הרבי מבלז, וכל ישראל אשר סביבותיהם נעשו לקולם. ראו כזה אסון, אמרו, רוי, מה עכשיו עושים? התשובה היא, מה עושים? הולכים להתפלל שהשם יציל אותנו. אז לאן הם נעשו? לקולם, לכל כל יעקב, לשם הם נעשו. בני ישראל ראו כזה חורבן, אז רצו להתפלל. זה נקרא נעשו לקולם, לכלי שיש לעם ישראל. מהו הכלי שיש לעם ישראל? הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אז ממילא גם אנחנו, בימים האלה שאנחנו, רחמון אליצלן, הקורונה מתגברת, ויש עדיין חולים שמונשמים, ויש חולים קשים, ויש חולים בכלל, וכל אחד חרד על נפשו ועל נפשות אנשי ביתו, ובכלל המצב לא מי יודע מה מבחינת פרנסה וכל הדברים האלה שהמצב מאוד קשה. לאן אנחנו יכולים לברוח? אין לנו לאן לברוח. אבל יש לנו מקום אחד. וכל ישראל אשר סביבותיהם נעשו לקולם. בואו נברח אל הקדוש ברוך הוא, אל אבינו שבשמיים. בואו נברח לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל צריכים לדעת סימן קוף נון א', הלכות כבוד בית הכנסת. אסור לדבר בבית הכנסת, כמו שהרבנים עוררו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע את קולנו, ויחון אותנו ברחמים גדולים, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.